אמירת כל נדרי בעיירה לובביץ' הסתיימה עכשיו. הקהל, שעטוף בטלית ולבוש בלבן, משתתק ומחכה. החזן יחיאל הלפרין מתחיל לנגן את הניגון שלו.
ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגם בתוכה כי לכל העם בשגגה.
ברוכים הבאים להללו, הסיפורים שמאחורי הניגונים של צמה. אני שמולי קפלן, והפעם אנחנו עם הסיפור של וניסלח. יחיאל הלפרין, שהלחין את הניגון ונסלח, לא גדל בבית דתי. למעשה בחיים המבוגרים שלו, הוא היה 180 מעלות הפוך מחזן בבית כנסת בימים נוראים. הוא גדל בעיר חרקוב לפני 150 שנה, למשפחה עם שורשים חסידיים, אבל ההורים שלו היו במקום אחר. הסביבה שלו קלטה שיש לו קול מיוחד, ומישהו מהקהילה היהודית לקח עליו חסות ושילם לו לימודי פיתוח קול ומוזיקה. יחיאל התחיל קריירה בתיאטרון של חרקוב, המוכרת מהמלחמה של ימינו כחרקיב, העיר השנייה הגדולה ביותר באוקראינה. הוא שיחק בהצגות ואופרות, ועם הקול המרגש והמדהים שלו, הוא כבש את הקהל, והוא התמנה לסגן המנהל של התיאטרון. ושם, דווקא בשיא ההצלחה שלו, קרה משהו.
הנשמה יורדת אל תוך הגוף וצועקת.
הוא פגש חסיד של הרבי הרביעי של חב"ד, האדמו"ר רבי שמואל, שהפך אותו לגמרי. יחיאל חזר בתשובה והחליט שהוא רוצה לעזוב הכל. את התיאטרון והקריירה, ולנסוע לעיירה הקטנה לובביץ' ברוסיה, ושם לשבת וללמוד כל היום.
ירידה זו צורך עלייה עד שכל זה הוא כדאי.
כשחוזרים בתשובה, יש נטייה לפעמים לעזוב לחלוטין את העולם הקודם ולהסתגר בתוך ארבע אמות של תורה וקדושה. בטח למי שהגיע מעולם האומנות והיה מזוהה עם מוזיקה ותיאטרון.
בתוך העולם הזה של המוזיקה יש הרבה יבובים והרבה מקומות כאלה שמי שמבקש תשובה עמוקה וכנה, זה יכול להיות כזה רגשה כאילו אתה לא השלמת את התהליך.
זה אביתר בנאי שמבצע את ניגון וניסלח ברגש רב בצם האחרון שיצא בימים אלו, לפני שנה, והיום הוא מדבר איתנו לראשונה על החוויה שלו.
אני, היה בי הרבה שנים שבהם אני חשבתי, אני גורר רגל בתוך איזה עולם שאם אני אצליח למשוך את עצמי ממנו, אז אני אזכה להיות בעל תשובה.
הוא חשב שלעזוב את עולם המוזיקה זה הדבר הנכון לעשות.
אני מבין היום שאני מבקש לשוב ביחד עם הכלים שלי וביחד עם המתנות שקיבלתי ואל המתנות שקיבלתי. אני מקבל מתנת חיים מופלאה. אלוהים, ברכה וכישרונות. בתוכם נמצא הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא. נמצא התיקון שלי, נמצא החלק שלי שאני צריך לחבר את העולם שלי לקדוש ברוך הוא. בכלל הדבר הזה זה כמובן את הניגון, שהוא כמו כל הדברים הקדושים, הוא מאוד גבוה וגם יש בו צד שיכול, שצריך כל הזמן זיכוך. אבל אני מבין שהמפגש שלי עם עצמי, עם הנגינה שלי, שם עם כל זה שיש בזה הרבה חלקים מורכבים וקשים, עם כל זה, הניגון שלי זה העבודה שלי בעולם.
אנחנו לא יודעים מה היה בתהליך התשובה של יחיאל מהזמן שהוא ישב ולמד בעיירה לובביץ', אבל העובדה היא שהוא לא ויתר על הקול והכישרון שלו והחליט לנצל אותו לקדושה. הוא נהפך לחזן בבית הכנסת שבהם הסתובב עד שהוא קיבל את הכינוי יחיאל דר חזן, יחיאל החזן. כשנפטר החזן בחצרו של רבי שלום דובבר, האדמו"ר החמישי של חב"ד, יחיאל נבחר למלא את המקום שלו. יש משהו מקסים בזה, שדווקא את התפילה הזאת של כל נדרי משמיע חזן, שהגיע מהתיאטרון והיה זמר אופרה, ועכשיו הוא מלחין ושר את המילים של ונסלח לכל הדת ישראל.
אחד השפת אמתים החזקים שאני ראיתי היו בפרשת קורח. שם קורח אומר לאהרון, תגיד, מי עשה את העגל? אז אהרון אומר לו, אני עשיתי את העגל. אומר לו קורח, מי לא השתתף בעגל? אז הוא אומר לו, אהרון, אתה לא השתתפת, שבט, בני לוי, אתם לא השתתפתם בעגל. אומר לו, ומי נכנס לקודש הקודשים? אז הוא אומר לו, אני נכנס לקודש הקודשים. אומר לו, זה נראה לך הגיוני? אתה שעשית את העגל, אתה נכנס לקודש הקודשים, אני שלא השתתפתי בחטא העגל בכלל, אני נשאר בחוץ? אז הוא אומר לו, כן. אז הוא אומר לו, על פי איזה היגיון אתה אומר לי כן? אז הוא אומר לו, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. יש משהו בתנועה העזה הזאת לעזר התיקון שהיא דוחפת דחיפת חיים כנה מאוד ומבורכת ומרוכבת ונפלאה.
ובלחן של הניגון שומעים את המקום הזה של בעל התשובה שעומד ומתחנן על הסליחה שלו. אנחנו חוזרים בתפילה על אמירת ונסלח שלוש פעמים, וגם הלחן חוזר על עצמו פעם ועוד פעם.
צורת הניגון הזאת היא צורה שחוזרת על עצמה, מבטא תהליך.
זה הרב אייל ורד מרבני מכון מאיר.
הניגון הזה הולך ומשתלהב מפעם לפעם, והוא משנה את האווירה מרגע לרגע.
זה הרב עמיחי אבן ישראל, בנו של הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ. הרב אייל והרב עמיחי מסבירים את המשמעות של שלושת החלקים בלחן של ונסלח.
בשם הבעל שם טוב של הכנעה, הבדלה, המתקה. דבר ראשון שאנחנו נפגשים עם החטאים, אז דבר ראשון יש קיבוץ בלב. כשאדם מתחיל להגיד את הוידועים ביום הכיפורים, אז הוא נזכר באמת בכל השטויות שהוא עשה לאורך כל השנה. ויש התנועה הראשונה, היא קיבוץ.
כשאנחנו עוברים תהליך של חשבון נפש ושל תשובה, ושל מחשבות על מה שהיה ומה שיהיה, מה היינו, מה היה לנו, איך היינו רוצים להיראות, ואיך אנחנו שואפים להיראות בשנה הבאה. ואנחנו מתחילים את האמירה הזו ואת התחינה הזאת, שבאמת יסלח לנו, שהוא באמת יסלח לכל הדת. ואנחנו מרגישים את הכאב קצת, ואת המרירות על מה שהיה, ועל מה שאנחנו כל כך לא רוצים להיות חלק ממנו.
ובחלק הראשון של הניגון, יש את אווירת ערב יום כיפור, והמעבר ליום כיפור.
ונסלח לכל הדת בני ישראל.
אווירת ערב יום הכיפורים על פי החסידות היא הזמן של החרטה לעבר. היא הזמן שבו אנחנו במבט לאחור אומרים מה היה ועד כמה אנחנו לא רוצים להיות שם.
ואז מתחולל תהליך של הבדלה. אני זה לא החטא. חטאים זה מעשים שעשיתי, זה לא אני. אני באמת שייך לקדוש ברוך הוא. הנשמה שלי משתוקקת אליו. אני שייך לכלל ישראל. זה, אתה אדם מבדיל את עצמו מן החטא. וזה תנועה של מאמץ.
ונסלח לכל הדת בני
אבל ככל שהאמירה הזאת מתמשכת, וככל שאנחנו עוברים מן הפעם הראשונה, לפעם השנייה והפעם השלישית, הקול שלנו הולך ועולה. הביטחון שלנו הולך ועולה. ומהלך רוח של קצת מרירות וכאב ועצבות מסוימת, אנחנו עוברים, די מהר אפשר לומר, למצב של ביטחון ושמחה גדולה. כי אנחנו מרגישים שהנה, ונסלח. ובאמת, זה קורה עכשיו. הוא סולח. ונסלח לכל הדת בני ישראל, אנחנו שם.
אחרי הדבר הזה מגיעה המתקה גדולה, כי אם אנחנו מתבשרים, שיתכפר לנו גם על המעשים. אומר הקדוש ברוך הוא, המעשים שעשית, שזה לא אתה באמת, אני גם מוחק אותם. וכמו בהרבה מאוד מקומות, דווקא המקום שהיה, החבל נקרע, ואז קושרים אותו, איפשהו קשור, הוא במקום הכי חזק של החבל. אז דווקא העובדה שהיה כאן איזה חטאים ברקע והם נמחקו, יוצרת קרבה מחודשת לקדוש ברוך הוא, וגעגוע ושמחה עצומה, ולכן יש כאן איזה תנועה של התקרבות, של שמחה גם בניגון עצמו.
דיברנו על החלקים של הלחן בניגון, בואו נדבר על המילים של ונסלח לכל הדת ישראל. באמת מגיעה סליחה לכל הדת ישראל, לכולם, ללא יוצא מן הכלל? אנחנו יודעים שסליחה באה אחרי עבודת התשובה של ראש השנה, עשרת ימי תשובה, פתאום סליחה לכולם? בשביל זה צריך להבין את המהות הפנימית של יום כיפור.
יום כיפור אומר, כל יהודי יש לו כתמים, לכלוכים, שהוא צבר לאורך השנה, אבל כל הלכלוכים וכל הכתמים זה דברים חיצוניים, שברגע שמנקים אותם, מתגלה בפנים היעלום. כל יהודי יש בתוכו יחידה שלא ניתן לטמא אותה, לא ניתן לקלקל אותה, לא ניתן לבטל אותה, אפשר רק להסתיר אותה. זה הדבר היחיד שאפשר, לשים עליה לבושים של חול. ביום הכיפורים, מתפקד כמו מקווה, מקווה ישראל השם.
המהות של היום הזה היא שהנקודה הפנימית ביותר, בקשר שלנו אל הקדוש ברוך הוא, מתגלה ביום הזה. וכשהנקודה הזו מתגלה, נופלים כל המחסומים, מפני שמתגלה שאנחנו בעצם דבר אחד. אחרי שנה שלמה שבה אולי התרחקנו קצת, והלכנו לכל מיני מחוזות, וטעינו וטעיתנו וחטאנו ואבינו ופשענו, אנחנו מגיעים לנקודה שבה אנחנו אומרים, עזוב שטויות, כל מה שהיה זה הכל מסביב, זה הכל ליד, זה לא הדבר האמיתי. כל מה שהיה כאן הוא לא באמת מה שאנחנו מרגישים כלפיך, והוא בוודאי ובוודאי לא מה שאתה מרגיש כלפינו. ביום הכיפורים הנקודה הזו באה לידי גילוי, באה לידי ביטוי. וכשמתגלה שאנחנו והקדוש ברוך הוא דבר אחד, אז כל החטאים והאבונות והפשעים כבר לא תופסים שם מקום. אנחנו עולים למקום אחר, אנחנו מתרוממים למקום אחר, ששם כל הדברים האלה כבר לא תופסים מקום, כבר אין להם משמעות.
אבל זה לא שיהודי נכנס לבית כנסת ביום כיפור, ובשנייה הראשונה הוא מרגיש מיד איך הקשר הכי פנימי שלו עם הקדוש ברוך הוא מתגלה, והכל בסדר. יש תהליך. בחסידות מסבירים שזה שביום כיפור יש 5 תפילות, יש לזה משמעות פנימית, וזה מכוון ל5 דרגות שיש בנשמה.
נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. כאשר בכל תפילה מתפילות יום הכיפורים נחשפת ומתגלה עוד דרגה ועוד רמה בנשמה שלנו, עומק לפני מעומק. כשאנחנו מגיעים לתפילת הנעילה, שבה בחינת היחידה מתגלית.
מה זה הבחינת יחידה שמתגלה בתפילת נעילה?
הנשמה כולה מכונה נשמה אלוקית, וכמו שנאמר בספר התניא, היא חלק אלוקה ממעל ממש, כל כולה היא חלק מהקדוש ברוך הוא, ועדיין יש בה רמות שונות, ורמות שונות שבהן מורגש הקשר המיוחד הזה. כשאנחנו מדברים על בחינת היחידה, כוונתנו לאותה מדרגה בנשמה, שבה הנשמה היא יחידה ליחדך. הנשמה היא דבר אחד בלתי נפרד מהקדוש ברוך הוא. הנשמה והקדוש ברוך הוא דבר אחד הם.
הגמרא מתארת אנשים שהגיעו מאוד מאוד רחוק, הרבה עזר בן דורדיה ועוד, שהיו כבר בהתמכרות הכי 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 קשה, ומשהו שם הדליק, מאיפה הם נדלקו? הרבה עזר בן דורדיה שמתחיל לבכות, גאוה בבחייה ויוצא את נפשו. מאיפה מגיע הבכי הזה? מניין? הרי אין לו, הוא לא למד תורה לפני כן, הוא לא זה, הוא היה עסוק בדברים של טומאה. הטומאה יכולה להגיע עד נקודה מסוימת. יש נקודה ששם היא לא נוגעת, והנקודה הזאת היא, כשהיא מבצבצת ועולה, אנחנו בעצם פוגשים את הופעת היחידה, שהיא גם הופעה של מסירות נפש, היא המופעה של רצון בלתי מוסבר, לחזור ולהתקרב. זה היחידה, ויום כיפור מגלה אותה.
אז בתפילת נעילה מתגלה בחינת היחידה שיש בנו, ומהמקום הזה העבירות והחטאים שלנו במשך השנה כבר לא תופסים מקום, ומשם מגיע ונסלח, מגיעה אלינו הסליחה. אבל זה עדיין לא מסביר איך מגיע ונסלח לכל הדת ישראל, סליחה לכולם, הרי יש פערים בעם ישראל בין יהודים שונים.
לא תמיד כל מי שמגיע לבית הכנסת יוצא עם בית הכנסת ואומר וואו, ברגע זה התגלתה בחינת היחידה שבנפש שלי. הגעתי לקרבה הגדולה ביותר לקדוש ברוך הוא שיכולה להיות ליהודי במשך השנה. לא כל מי שיוצא עם בית הכנסת מגיע למקום הזה או להבנה הזו, בטח ובטח שלא לתחושה הזו.
ככל שאדם יתכונן יותר בחודש שלול, בראש השנה, בעשרת ימי תשובה, יום הכיפור שלו יהיה משמעותי והוא יחווה אותו בצורה עמוקה יותר.
ככל שהגענו מוכנים יותר, יום הכיפורים שלנו יהיה מלא יותר ומוחשי יותר. אנחנו נחוש יותר את ההתרוממות. אנחנו נחוש יותר את הקרבה. ואם נלמד יותר, נתאמץ יותר ונהיה מודעים יותר, אנחנו באמת נרגיש את הדבר הגדול הזה שקורה כאן.
אז איך אנחנו אומרים ונסלח לכל הדת ישראל ועוד ממקמים את התפילה הזאת ממש בהתחלה של יום כיפור, מיד אחרי אמירת כל נדרי. ולא מתוך תחינה שבבקשה יסלח, אלא כמו שאמרנו קודם, בסוף גם שרים את זה בביטחון, שהנה יש סליחה לכולם. בשביל להבין איך יש ונסלח לכולם ומיד בהתחלה של יום כיפור, צריך להבין את התפילה של כל נדרי ולמה את הוונסלח שמו מיד אחריו.
אנחנו מסתכלים בתכנים של תפילת כל נדרי, אנחנו באמת שואלים את עצמנו למה.
בסך הכל זה לא תפילה, זה יותר מין תהליך כזה. אנחנו עושים אותו בהמון התרגשות ודרמה, אבל בעצם יש פה איזה תהליך משפטי של הפרת נדרים.
תפילת כל נדרי שמדברת על התרה של נדרים, ועל שחרור מכל הדברים שהתחייבנו עליהם במשך השנה הזו, היא אומרת לנו, כל מה שקבלנו את עצמנו אליו במשך השנה הזו, כל מה שנכנסנו אליו, שטבענו בו, ששקענו בו, דברים והתנהגויות, מחשבות, רצונות, שאולי לא עולים בקנה אחד עם רצונו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מרגישים שמידה מסוימת אנחנו כבולים בהם, זה הזמן להשתחרר. זה הזמן לעמוד ולהגיד, כל מה שהיה איננו עוד. אני פותח דף חדש, אני פותח התחלה חדשה, אני מתחבר לנקודה מאוד פנימית שבי, וממנה אני מתיר ומשחרר את כל הנדרים, את כל הכבלים שהיו לי במשך השנה הזו.
תפילת כל נדרי היא תפילה פשוטה. אנחנו כולנו ביחד באים לפני השם יתברך על אותו מצע. אין מישהו צדיק מחברו, גדול מחברו, בנקודה הכי הכי פנימית שאנחנו נפגשים, שם מעולם לא היה חטא, שם מעולם לא היה כלכלה, שם מעולם לא היה פגם. אנחנו רוצים להנחיח את הנקודה הזאת, ולכן באמת יהודים נמשכים לרגעים, גם לתפילת כל נדרי וגם לתפילת נעילה. הם מרגישים שייכים לשם.
ומכאן אנחנו מבינים איך אחרי אמירת כל נדרי שמאחדת את כולם, שכולם רוצים להיות בה, גם מי שלא בא לבית הכנסת בדרך כלל, מגיע ונסלח לכולם. כי בכל יום כיפור, כבר מהרגע הראשון יש סליחה, כמו שחזל אומרים, עיצומו של יום מכפר. ויש קשר של נעות סופן, שזה תפילת נעילה, בתחילתן, לתפילת כל נדרי.
אנחנו אומרים, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים, שהביטוי הזה משמעותו, באנו לכאן היום, בלי הבדלי מעמדות. אין את הצדיק ואת הרב ואת החזן ואת העבריינים. כולנו מתפעלים יחד. אנחנו אומרים את האמירה הזאת בתחילת יום הכיפורים, ואנחנו לא חוזרים על זה שוב. כי מרגע שאמרנו אותה, עכשיו כולנו יחד. ואנחנו חוזרים על זה בבניסלח. אנחנו חוזרים שוב על הסליחה המשותפת לכל הדת בני ישראל, לכל העם.
אז מהמקום של התרת הנדרים, אנחנו פותחים דף חדש. אבל המשך ונסלח אומר משהו שצריך להבין, כי לכל העם בשגגה. באמת מגיע כל נדרי וחטאים וזדונות שאנשים עשו בכוונה, נהפכים פתאום לשגגות?
האמירה בפסוק הזה היא שכל החטאים, גם הזדונות, הם נובעים מחוסר תשומת לב. ואם היינו שמים לב, לא היינו חוטאים. אם יהודי היה שם לב למי הוא, מי הם אבותיו, מי הם אבות אבותיו, מה תפקידו, מה השליחות שלו, אם הוא היה נפגש בצורה מתוקנת, בצורה נכונה, עם דבר השם, אז הוא לא היה חוטא. החטאים זה בגלל מקרה כזה או אחר. אחד, באמת זה מטיל עלינו אחריות, מי שנפגש כן בצורה מתוקנת, זה רק, בטח אין פה שום סיבה להרגיש עם זה, שיש לנו זכויות, זה רק מחויבות. אתה נפגשת, פשוט זה מטיל עליך חובה לדאוג שמי שלא נפגש, ייפגש בצורה מתוקנת וראויה. אבל גם הזדונות, גם הזדונות הם בעצם חוסר, תוצאה של חוסר תשומת לב. לכן כתוב לכל העם בשגגה. בסוף שאתה מסתכל ברמה הכללית, איך יכול להיות, נגיד, שבדור שלנו רוב עם ישראל עדיין לא שומר תורה ומצוות. איך זה קרה? מה? עכשיו עם ישראל עמד באיזה טקס ואמר, לא רוצים להיות דתיים, אנחנו לא רוצים לשמור תורה ומצוות. לא, שגגה. מה זה שגגה? כל מיני רוחות זרות, מצויות ושאינן מצויות, רוח ההשכלה, תנועת ההשכלה, המגף הקומוניסטי הרוסי שהרבי נלחם בו בכל כוחותיו כדי שעוד יישאר איזה זיק שאנשים יגידו, אני יהודי העברי, ובזכות הרבי, אבל זה הכל שגגות, הכל מצטרף שגגה על גבי שגגה, אבל אתה רואה שברגע שמנקים וחופרים פנימה, כולם חוזרים.
וגם את הנקודה הזאת, ששגגה היא חוסר תשומת לב, אנחנו מקבלים מהתרת הנדרים של כל נדרי.
שבנדרים, אם בן אדם היה יודע, כן, כשבן אדם שנדר הנדר הולך אל החכם, ומבקש הפרה אל הנדר, ביטול לנדר, אז החכם מוצא לו בתוך הנדר שלו, הוא מוצא לו איזה טענה שאם הוא היה יודע שכך התגלגל הדבר, אז ודאי שהוא לא היה נודר. וגם הסליחה יש במקומות, שאתה יורד לעומק, לשורשי החטא, אתה מבין שאתה באמת לא היית, ידעת שככה זה יצא, וזה מה שזה יוליד בנפש שלך או של אחרים. יש פה איזה מקום הזה שאתה מבין שהשגגה היא בעצם מונחת ביסוד של של החטא. אתה לא באמת ידעת שיצמח מזה מה שיצמח.
ביום הכיפורים אנחנו אומרים עצור משחק. ביום הכיפורים אנחנו אומרים הכללים שהיו עד עכשיו בטלים ומבוטלים. לא שרירים ולא קיימים. הכללים שהיו עד היום הם כבר לא. אנחנו עכשיו במצב אחר. מצב שבו אנחנו אומרים בוא נמציא את כללי המשחק מחדש. בוא עכשיו נצא לרגע מהלוח, ונזכור שאנחנו בעצם ביחד. נזכור שאנחנו דבר אחד, ומהנקודה הזו, הדברים שנעשו, מאבדים את המשמעות שלהם. הדברים שנעשו, בסופו של דבר, הופכים לשגגה, כי במהות הפנימית שלנו, אנחנו לא באמת רוצים להתנתק.
בכל נדרי אנחנו מסתכלים על עצמנו אחרת. המקום שבו נפלנו באמת נראה שגגה ונעשה בלי תשומת לב. אבל מה קורה רגע אחרי יום כיפור? איך אפשר להמשיך את האמת הזאת, הפנימית שלנו, גם כל השנה?
האתגר הזה של להמשיך את יום הכיפורים ליום שאחרי, הוא האתגר הקשה מכולם. להרגיש יום כיפור ולקחת את כל האנרגיות של יום כיפור, את אותן תחושות עוצמתיות, את הקשר המיוחד לקדוש ברוך הוא, ולהמשיך אותם ביוד א' בתשרי, ביום שאחרי יום הכיפורים, ועל אחת כמה וכמה ביוד א' בחשוון, חודש אחר כך שאנחנו כבר לגמרי יצאנו מאווירת החגים, ואנחנו כבר חוזרים לשגרה, ליום יום, לאפרוריות ולמרוץ הרגיל שלנו. וזה המקום שבו אנחנו נופלים. אנחנו יכולים להתרומם, להגיע נורא גבוה ונורא רחוק ביום הכיפורים, ולצאת מתפילת הנעילה באורות. ווואו, היה עוצמתי, והיה מדהים, ואני מרגיש שבאמת שום דבר כבר לא יחזור להיות כמו שהיה, ורבע שעה אחרי שבירת הצום, הכל חוזר להיות כמו שהיה. אני אומר את אותם ביטויים, אני מתנהג באותן התנהגויות, יש לי את אותם דחפים, ואני חוזר פתאום למצב של כאילו לא היה כלום. וזה האתגר הגדול.
אז מה אפשר לעשות?
כשנמצאים ברגעי השיא של יום הכיפורים, אנחנו נורא נוטים לשקוע בתוך הרגע, ולהיות עכשיו ב-100% בכל ישותנו בתוך הרגע הזה. וזה נכון, וזה נפלא, וזה חשוב. אבל חשוב לא פחות, גם ברגעי השיא של יום הכיפורים, לחשוב על היום שאחרי. לחשוב על החיים האמיתיים כביכול שלי. לחשוב על העבודה שלי, לחשוב על חיי המשפחה שלי, על הזוגיות שלי, על ההורות שלי, על יחסי העבודה שלי. לחשוב עליהם גם ברגעי השיא האלה. כשהם נמצאים לי איפשהו בראש, אני יכול ליצור את החיבור. כי הפער והקושי והאתגר נובע מהנתק. מהנתק שבין האורות של יום הכיפורים לאפרוריות של יום החול. לנסות לחשוב על נקודה של חיבור מעשי ליום-יום. כלומר, באותם רגעי שיא והתרוממות רוח והתעלות נפש של יום הכיפורים, לחשוב על איזושהי החלטה טובה קטנה, על איזשהו מעשה טוב קטן שניקח איתנו לשנה הבאה, ליום שאחרי. בדרך הזו אנחנו מסוגלים לקחת איתנו מנה קטנה של יום הכיפורים, אבל מאוד מרוכזת ועוצמתית, לכל השנה כולה. אם ניקח איזשהו מעשה קטן, איזושהי נתינת צדקה, איזשהו פרק תהילים, מעשה טוב, לא משנה מה, בכל פעם שנעשה אותו, אנחנו נזכור את יום הכיפורים.
הדבר המרכזי הוא באמת, נגיד ככה, אדמור הזקן היה אומר, איך יהודי ידע אם הוא מתקדם בעבודת השם? איך הוא ידע? אדמור הזקן אמר שני דברים. אם יש לך תוספת באהבת ישראל, ואם יש לך תוספת בתפילה. כלומר, אם אדם מרגיש שהוא, אלה שני הסימנים, עוד מסכת, עוד זה, זה לא אומר, יכול להיות ש... אבל אם אדם מרגיש שהוא באמת יותר אוהב את עם ישראל, ויותר מלמד זכות, ויותר רוצה להיות קרוב, ויותר להיות מחובר, ושגם התפילות שלו נראות אחרת. אז אני חושב שעם יום הכיפורים, אנחנו צריכים לצאת עם החלטה איתנה, החלטה נאמנה, להביט רק בעין ימין, על כל יהודי שאתה רואה ברחוב, תנסה רגע לראות את הדורות מעליו, תנסה לדמיין את הדורות מעליו, תנסה להבין מה הביא אותו לכאן. מה עומד מאחורי הזה, תנסה לפתוח אותו בשיחה, ולראות כמה הדבר הזה הוא קל, כמה הדבר הזה הוא קרוב, כמה הדבר הזה הוא אפשרי. ומיום הכיפורים אנחנו צריכים לצאת עם תחושה מאוד מאוד חזקה של מה שדיברנו של היחידה, מה שמבדיל בינינו, כמו שאומר אדמור זקן בתניא בפרק למד ב', נשמה אחת בגופות מחולקים. עכשיו תחליט על מה אתה שם לב, האם אתה שם לב על הגופות המחולקים, הוא ככה, אני ככה, או שאתה שם לב על הנשמה אחת.
בסופו של דבר אנחנו ניגשים ליום כיפור בידיעה שזה אבא שלנו, שרוצה בטובתנו ורוצה לסלוח לנו ומחכה שהשנה הבאה שלנו תהיה אחרת.
כאבא אני חווה מאוד מאוד חזק סליחה. זאת אומרת, לא משנה מה שילדים שלי עושים, הסליחה שאני יכול לחוות כלפי הילדים שלי היא המוחלטת ביותר. זאת אומרת, אני לגמרי שוכח. יש בזה משהו מקסים בעומק השכחה שיש לאבא כלפי... חטאי ילדיו, לכאורה. זאת אומרת, יש עומק כזה גדול של אהבה ורצון שיהיה להם טוב, שהסליחה היא מאוד מאוד פנימית, מאוד עמוקה. אני הייתי רוצה שהילדים שלי ירגישו נסלחים, ושידעו לסלוח לעצמם.
ונסלח שייך לכל הדת בני ישראל ולגר הגם בתוך כי לכל העם בשגגה.
תודה שהזנתם להללו, הסיפורים שמאחורי הניגונים של צמה. אני שמולי קפלן, ניהול והפקה מנדי בלוי, עיצוב סאונד אפי שיינר. תודה לרב משה שילט, לרב עמיחי אבן ישראל, לרב אייל ורד ולוויתר בנאי. תודה לבתיה קפלן. לפרק הזה ניתן להזין בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות הפודקאסטים. להתראות בפרקים הבאים.
Oh,